נמשיך עכשיו הנושא שלנו, אני גם מחובר לכל הלשון וגם לזום בו זמנית. בבקשה. אני רוצה לחזור פה לדברים שדיברנו עליהם כמה פעמים, אבל הפעם הם שייכים לעניין. וזאת השאלה, באיזה יום של הבריאה אנחנו נמצאים כעת? ולפי מה שניתחנו מתוך פרשת בראשית, אנחנו נתונים ביום השביעי של בריאת העולם. מה פירוש הדבר? בסיומו של כל יום של הבריאה נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. יום אחד, שני, שלישי, רביעי, יום חמישי, יום השישי. אבל לא מצאנו שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, בסיומו של היום השביעי. ומזה יש להסיק מסקנה ברורה ופשוטה. שהיום השביעי טרם הסתיים, אנחנו עדיין נתונים בעיצומו של היום השביעי. היום השביעי זה היום של שבתו של הקדוש ברוך הוא, זה היום שבו יש שבו פועל הטבע והאדם הוא הפועל, ואילו הקדוש ברוך הוא שובט מלברו מחדש. עכשיו הדבר הזה הוא סדר אחד שקוראים לו סדר הטבע. לעומת זה, בית המקדש הוא שייך ליום אחר לגמרי. בחנוכת המקדש הראשון, המשכן שבמדבר, נאמר במפורש, ויהי ביום השמיני. זאת אומרת שהמקדש הוא אקסטרה טריטוריאלי לעולם שלנו. בעוד שהעולם שלנו הוא העולם של היום השביעי, המקדש שייך ליום השמיני. במובן הזה, המקדש הוא גוף זר בעולמנו. גוף זר, כל מערכת פולטת אותו. תארו לעצמכם 100 אפרוחים צהובים, ובתוכם תניחו אפרוח אחד שחור. תוך כמה דקות הצהובים יחסלו אותו. מדוע? כי הוא שונה. המקדש הוא במהותו שונה מן העולם, ולכן אין פלא שהמקדש חרב. המקדש נפלט על ידי העולם. המהר"ל משתמש בשביל זה בשני מושגים הופכיים זה לזה. מה שהמהר"ל מכנה בשם הסדר, ומה שהוא מכנה בשם הטבע. הסדר זה הסדר הערכי. לפי הסדר הערכי של העולם צריך שיהיה מקדש. צריכה להיות נוכחות של השכינה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. צריך שיהיה קשר, איזה ערוץ תקשורת קבוע בין הבורא לבין הנברא. זה לפי הסדר. אבל לפי הטבע זה בדיוק ההפך. הטבע מתנגד לחריגה כזאת. הטבע דורש אחדות, או יותר נכון אחידות, אוניפורמליות. ולכן יש מאבק מתמיד בין הסדר לבין הטבע, בין מצב שבו בית המקדש בנוי לבין מצב שבו בית המקדש חרב. אם כן, חורבנו של המקדש הוא הצפוי. בניינו של המקדש, אפשר לומר, זה הנס. וכאן אנחנו צריכים קצת יותר, יוצא לפי זה שההיסטוריה צריכה להיות בנויה מתקופות של מקדש בנוי ותקופות של מקדש חרב. גם כתוב שהקדוש ברוך הוא יראה לו לאדם הראשון מקדש בנוי וחרב ובנוי. זאת אומרת שזה חלק מהסדר של ההיסטוריה. אז השאלה אם זה נכון, יוצא שאנחנו כל הזמן נבנה מקדש וכל הזמן הוא יחרב. הדבר הזה הוא לא סימפטי בכלל. האם זה מעגל בלתי נגמר? התשובה היא שלא. יש אסטרטגיה שלמה במהלך ההיסטוריה כדי לפייס בין הסדר לבין הטבע, או הייתי אומר בין הקודש לבין החול. הקודש נמצא בתוך המקדש, החול נמצא מחוץ לו, וצריכה להיות מגמה של התפייסות. הפיוס בין הקודש לבין הטבע הוא המשימה של ההיסטוריה. לצורך זה יש לבנות כל פעם את המקדש בתבנית אחרת. בהתחלה יש לנו משכן, אחר כך בית ראשון, אחר כך בית שני, אחר כך בית שלישי. ונשאלת השאלה, למה צריך כל פעם מקדש אחר? זאת המצווה היחידה בתורה שמלכתחילה ניתנה על דעת זה שהיא תהיה מודולרית. שהמקדש הראשון לא יהיה דומה למקדש השני ולא יהיה דומה למקדש השלישי. זאת אומרת שכל מקדש מבטא מצב מסוים של התפתחות העולם עד אותו המקדש.
למה צריך לקבל כשהמקדש נחרב?
סליחה?
אם זה סדר העולם, למה צריך לקבל המקדש כשנחרב?
כן, זה כמו שנאמר שסדר העולם זה שאנשים מתים. אז למה צריך להתאבל? אלא שאנחנו חווים את זה בצורה קשה. כלומר, היה אפשר שהמקדש, היה אפשר לקחת את הכל באופן פילוסופי. ואפשר היה גם שהמקדש היה חרב בלי כל הצרות שהתלוו אליו. אבל מפני אבונותינו, אז החורבן קיבל את הצורה האיומה שזה קיבל. זה כמו שגם בלידה. לידה זה דבר מאוד שמח, אבל הכאבים של הלידה הם גדולים, ומצטערים מאוד על הכאבים של הלידה. עכשיו, אם זה ככה, אנחנו צריכים להבין מהי האסטרטגיה. האסטרטגיה של ההתפייסות בין הקודש לבין הטבע. הפיוס יבוא, כנראה, כשהעולם כולו יהפוך למקדש. משהו מזה אנחנו רואים בדבריו של הנביא זכריה, שעמד לישראל בתחילת ימי הבית השני. הנביא זכריה אומר כמה דברים מיוחדים. והיה כל סיר בירושלים כמזרקים לפני המזבח. מה פירוש הדבר? כשאנחנו שוחטים קורבן בבית המקדש, אנחנו מקבלים את דמו לתוך כלי שנקרא מזרק. ומהכלי הזה אנחנו זורקים את הדם על צידו של המזבח. והנביא מתאר מצב שיהיו כל כך הרבה קורבנות בירושלים שישתמשו בכל הסירים שיש בירושלים כמזרקים לפני המזבח. זה אומר שירושלים כולה תהפוך למקדש. אם ירושלים יכולה להפוך למקדש, אז זה גם אומר שארץ ישראל יכולה להפוך לירושלים. וכבר אמרו רבותינו שעתידה ירושלים להתפשט עד שערי דמשק. ואם ארץ ישראל כולה יכולה להפוך להיות ירושלים, אז אולי גם כל העולם כולו יכול להפוך להיות מקדש. כלומר, הקדושה עתידה לפעול כמו כתם שמן אחד גדול שמתפשט על כל הבריאה. בסוף אומר הנביא זכריה דבר עוד יותר תמוה. הוא אומר, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? המצילות זה תכשיט שמניחים על המצח של הסוס. ומה יהיה כתוב על המצח של הסוס? יהיה כתוב קודש לשם. הביטוי הזה קודש לשם נמצא על המצח של אהרון הכהן, של הכהן הגדול. ראיתם פעם סוס כהן גדול? אמנם קליגולה מינה את הסוס שלו סנאטור כדי לבזות את הסנאט. אבל הנביא איננו קליגולה. הנביא מתכוון למשהו. שהקדושה שנמצאת היום על מצח אהרון תלך ותתפשט בעולם כולו. היו גויים שחשבו על הרעיון הזה לפני קצת למעלה מ-200 שנה. מדובר על מייסדי המהפכה הצרפתית שהחליטו בשלב מסוים לשנות את לוח השנה. ובמקום השבוע לעשות 3 עשורים בכל חודש. זאת אומרת שהם הרגישו שהם כבר לא ביום השביעי, אלא שהם עברו ליום השמינית, שביעי והעשירי. ולא עוד, הם החליטו שצריך לעבוד ליש העליון. הם לא קראו לזה אלוהים, זה היה יותר מדי דתי עבורם, אבל הם החליטו לבסס את פולחן היש העליון. ואיך מבססים את הפולחן של היש העליון? פשוט מאוד, התארים שלו, ככה החליטו באספה הלאומית של צרפת, התארים של היש העליון זה האמת והצדק, וכאן הנקודה החשובה, והיכלו הוא העולם. כלומר, ההרגשה הזאת שהייתה להם, שאפשר לדבר על הטבע בתור ההיכל של השכינה. טוב, זה די קטסטרופלי, סך הכל בגלל זה הם ערפו את הראשים של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד דם נשפך על הרעיון המטורף הזה. אבל גם בתוך רעיונות מטורפים יש אינטואיציה נכונה. האינטואיציה הנכונה היא שעתיד המקדש להתאחד עם העולם. וזה נעשה דרך דיאלקטיקה היסטורית מיוחדת. בית ראשון, בית שני ובית שלישי. וכאן צריך קצת להסביר את הנקודה. מדוע חרב הבית הראשון? הבית הראשון חרב, כך מסביר הרב קוק, בגלל שהוא היה קדוש בקדושת הכלל, ולא היה קדוש בקדושת הפרט. יש לנו דוגמה לדבר הזה, בחנוכת המקדש של שלמה המלך, כשהוא עשה חגיגה גדולה של 7 ימים לכבוד בניית המקדש, הוא התחיל את החגיגה ביום ח' בתשרי, וסיים בי"ד בתשרי, ערב חג הסוכות. במשך 7 ימים, עם ישראל הקריב הרבה מאוד עולות והרבה מאוד שלמים. כך במשך 7 ימים שלמים. ואז עולה השאלה, ומה עם יום כיפור? אומרת הגמרא, אכלו ביום הכיפורים. צריך להבין מה זה אומר, אכלו ביום הכיפורים. כמובן בהוראת שעה של נביא. אבל יום הכיפורים זה בא לכפר על החטאים שלי כפרט. בית המקדש זה שמחת הכלל. שמחת הכלל דוחה את העיסוקים של הפרט. אפשר לומר, שלמה המלך, דרך המלכות שלו, רצה להיות מי שמתקן את העולם כולו. הוא בעצם היה מעין משיח. אבל האנשים הפרטיים לא היו שותפים לגדולה הזאת. והראיה שכאשר מת שלמה, הדבר הראשון שהעם עשה זה שהוא סקל את אדוני רם, שר האוצר. כן, ניסו אתמול גם לעשות משהו דומה. זאת אומרת שהגדולה של מלכות שלמה לא חדרה עד הפרטים. ואז ממילא הפרטים נשארו מקולקלים והושפיעו מהתרבות של העמים מסביב, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולכן חרב המקדש הראשון. הבית השני זה בדיוק הפוך. הבית השני היה כולו קדוש בקדושת הפרט. אבל היסוד הלאומי הכללי, נשמת הכלל הייתה חסרה שם. ולכן חרב הבית השני. מדוע הוא חרב? הוא חרב משום שכל אחד היה צדיק. אם אני צדיק ואתה צדיק, אז אוטומטית תהיה בינינו תחרות. וזה המקור של שנאת החינם שבגללה חרב הבית השני. כלומר, בית שבנוי על קדושת הכלל, או בית שבנוי על קדושת הפרט. בתים כאלה לא יכולים להחזיק מעמד לנצח. יש משהו שמתנגד למקדש. מה שמתנגד למקדש מבית ראשון זה הפרט שתובע את עלבונו, ומה שמחריב את הבית השני זה הכלל שתובע את עלבונו. אז מה הפתרון? הפתרון הוא פשוט מאוד, לבנות את הבית השלישי על ידי עריכת סינתזה בין כלל לפרט. רק רגע. על ידי יצירת סינתזה בין הכלל לבין הפרט. והדבר הזה לוקח הרבה מאוד זמן. ולכן בית שלישי מתעכב. יש ברמז לדבר הזה בספר תוספות חכמי אנגליה. כן, אנחנו יודעים בעלי התוספות היו בצרפת, בגרמניה, אבל היו גם בעלי תוספות באיטליה ובעלי תוספות באנגליה. אז יש לנו קצת כתבים שהגיעו לידינו, תוספות חכמי אנגליה במסכת סנהדרין. שם נאמר בסוף המסכת שהבית השלישי יעמוד 830 שנה. אל תדאגו, זה לא אומר שהוא יחרב. אבל זה אומר שהוא עומד 830. מאיפה בעלי התוספות לקחו את המספר הזה? פשוט מאוד, אם בית ראשון עמד 410 שנים, ובית שני לפי סדר עולם עמד 420 שנה, אז 410 ועוד 420, סך הכל זה 830. בעצם התוספות רצו להגיד בזה שהבית השלישי כולל בתוכו את הסגולות של בית ראשון ובית שני, ולכן הוא גם לא יחרב. אם הוא לא יחרב, אז איך זה שהוא עומד 830 שנה? זה אומר שאחרי 830 שנה, ההבדל בין המקדש לעולם הולך ומתבטל. הכל נהיה מקדש, הכל מתעלה. יוצא שחורבן המקדש הוא חלק מתהליך, כואב מאוד, אבל הוא חלק מתהליך שמכוון אותנו בסוף אל בניין הבית השלישי, שבו יש פיוס בין הקודש לבין הטבע. אני רוצה להוסיף שיש מה שמתרחש בחברה הישראלית למי שרואה את הדברים לעומקם, זה מעין ניסיון כזה. זה ניסיון לחבר את הקודש עם הטבע. למה אני מתכוון? היום החברה הישראלית מחולקת לשני חלקים. אפשר לחלק בכמה אופנים, אבל אחד מהחילוקים זה בין דתיים לחילונים. מה פירוש הדבר? מה רוצים הדתיים? הדתיים באים בשם הקדושה שמעל הטבע. כן? להיות דתי זה דורש מן האדם מאמץ מסוים, שעל ידו הוא גובר על היצר הרע, והוא גובר בכלל על הטבע, מכניס קדושה לעולם. והחילונים, בשם מה הם באים? הם לא יודעים בשם מה הם באים, אבל הרב קוק מגלה לנו, הם באים בשם הקדושה שבטבע. ולכן יש ביקורת על הדת. הביקורת על הדת זה שהדת מגבילה את החיים, מצמצמת את מרחב החיים. ומתוך המפגש, מתוך האינטראקציה בין שני הכוחות האלה, בין הקדושה שמעל הטבע לבין הקדושה שבתוך הטבע, אפשר לומר, מתוך המאבק בין הדתיים לבין החילונים, תיווצר יצירה חדשה של הקודש העליון. הקודש העליון שמקיף את כל החיים כולם בהרמוניה שלמה, וזה מה שבעצם יכין את הכלים לבית השלישי. כלומר, צריך להבין, הבית השלישי לא בנוי לצערנו, אנחנו מתאבלים על כך, אבל למה הוא לא בנוי? יש לזה סיבה. משום שצריך לבנות לו כלים, כלי לקבל את השפע העליון. הכלי הוא על ידי הפיוס בין כל כוחות החיים, ולפייס בין כוחות החיים זה לא דבר פשוט. אי אפשר לעשות פשרות, כן? חייבים לעשות ייחודים. אז זה מה שבעצם אנחנו מצפים לו כשאנחנו מתאבלים על חורבן המקדש בעת תשעה באב. שאני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. כשאנחנו מדברים על המקדש, הרבה פעמים הדבר הזה נראה לנו לא ראוי. כן? אני זוכר לפני שנים רבות, אני דיברתי עם קבוצה של אנשים דתיים ודתיות על חורבן המקדש והציפייה לבניינו. ותוך כדי השיחה, אישה דתייה מבוגרת אומרת לי, תגיד, במקדש כשייבנה יקריבו קורבנות? אז אמרתי, כן, יקריבו. אז היא אמרה, היא פלטה, טוב, אז שזה לא יהיה בימיי. כלומר, אדם שנים על גבי שנים צם בתשעה באב, ופתאום כשהוא שם לב על מה הוא צם, וזה בעצם לא רוצה. לא רוצה את המקדש. באמת לכאורה זה קצת מוזר. עבודת אלוהים שנעשית על ידי בית מטבחיים אחד גדול, אין הרבה מאוד דם נשפך בעזרה, ושריפה של איברים, והעלת האשן, והקטורת, וכל המוזיקה שיש שם, הדבר הזה נראה קצת מוזר. המבקרים של התורה יגידו שזה שריד אנתרופולוגי של נטייה פגנית. אבל יש בעיה, אנחנו הרי רוצים לבנות את המקדש, אנחנו רוצים להבין על מה מדובר. צריך להבין שהאדם המודרני איננו חש קשר אורגני עם העולם החי. אנחנו חיים בתור בני אדם, ואנחנו מנותקים יותר ויותר מהעולם החי, חוץ מכמה חיות מחמד, חתולים, כלבים וציפורים בכלובים שנשארו אצל כמה אנשים. אבל באופן כללי, האדם חווה את הניתוק שלו מן העולם הכללי, מן האחדות הקוסמית. ודווקא במקדש, עבודת האלוהים משתפת את כל מדרגות הבריאה. שותפים לזה בעלי חיים, ציפורים, צאן ובקר, שותפים לזה גם מעולם הצומח, הסולת של המנחות, היין של הנסחים, וגם יש נציגים מעולם הדומם, המים שמנסחים על גבי המזבח, המלח שמונח על גבי המזבח. כלומר, יש דבר ברור מאוד במקדש, שאי אפשר להיפגש עם ריבונו של עולם, בלי החיבור אל כל עולמו. אפשר לומר שהציפייה למקדש זה מזמין אותנו כבני אדם להגדיל את הקומה של האדם, להפוך אותו מאדם בודד בתוך העולם לחלק מן הקוסמוס הגדול, אורגניזם. והאדם הוא הלב של האורגניזם הזה, ולכן כל האורגניזם שותף אל עבודת האלוהים. בימינו, כשאנחנו עובדים את השם, אנחנו עושים את זה דרך תפילה או לימוד. בעלי חיים לא יודעים להתפלל, כנראה. בעלי חיים לא יודעים ללמוד, זה בטוח. כך שאנחנו מפתחים את הצינור הקושר אותנו אל אלוהים בתור בני אדם בלבד. במקדש אתה מצופה לשתף את הכל. וזאת מדרגת חיים שהתרבות של ימינו עוד לא הצליחה להפנים. ולכן זה עוד אחד מהעיכובים לבניין המקדש. אני רוצה להוסיף עוד משהו. מי מבין, מי כן מזדהה עם המקדש? אז אנחנו מצאנו שני סוגי אנשים שמזדהים עם המקדש. האחד זה הילדים. הרי הילדים אוהבים לבנות מקדש מלגו. ולא עוד, אלא הם אוהבים לראות שפיכות דמים, והם מאוד רוצים לראות קורבן נשרף על גבי המזבח, בשביל הילדים זה ממש אטרקציה. וגם הנביאים ובעלי רוח הקודש מבינים את זה. אז מי לא מבין מה זה מקדש? האינטלקטואלים. מי זה האינטלקטואלים? זה אני ואתה, זה כולנו, היושבים עכשיו מול הזום הזה, או מול כל הלשון הזה, שלנו קצת קשה להפנים, או לקבל איזושהי הזדהות עם עבודת המקדש. אז אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שעבודת המקדש זאת הדרישה מאיתנו לחזור להיות קצת ילדים. כן, מיום שחרב בית המקדש, ניטלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לתינוקות, או לשוטים, או לחכמים. כלומר, רוח הקודש הלכה והתפצלה. אנחנו מצפים לחיבור מחודש של ילדות, בגרות אינטלקטואלית, חוכמה, ואולי גם טיפה של שיגעון. ומתוך כך אפשר סוף סוף לבנות את הכלי של, שדרכו השכינה תשוב לשרות בבית המקדש. כדי לציין את זה שהמקדש עבד מאיתנו, אנחנו מתענים. אבל איך אנחנו מתענים בתשעה באב? בחמישה עינויים. כשם שיש לנו חמישה עינויים ביום הכיפורים, יש לנו גם חמישה עינויים ביום הכיפורים. ונשאלת השאלה, למה? למה חמישה עינויים? והתשובה היא, בגלל שאנחנו מתאבלים על חמישה דברים שיראו את אבותינו. אז נזכור, מהם החמישה? נגזרה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל. הדבר השני, שחרב הבית בראשונה. הדבר השלישי, שחרב הבית בשנייה. הדבר הרביעי, שנלכדה ביתר, כלומר, נכשל הניסיון של מרד בכוכבה. והדבר החמישי, זה שנחרשה העיר. ואם אנחנו מסתכלים, כנגד חמשת הדברים האלה שחסרים לנו, כנגדם חמישה עינויים. הרי נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. מה הם היו עושים בארץ אם הם היו נכנסים? התשובה, הם היו אוכלים את פירותיה. זה מה שאנחנו עושים בברכת מעין שלוש, כשאנחנו אומרים עלינו לתוכה ונאכל מפריה. או כמו שאומר הנביא ישעיהו, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם לא טובו, חרב תאוכלו. זאת אומרת שהמטרה של הכניסה לארץ ישראל היא אכילת פירותיה, כמו שאומר הבח, שבתוך הפירות של ארץ ישראל שורה השכינה בפירות. וכיוון שאבותינו לא נכנסו לארץ, אז אנחנו גוזרים על עצמנו עינוי שלא לאכול. הדבר השני שהראה זה שחרב הבית הראשון. הבית הראשון היה המקור של הנבואה, והנבואה משולה לשתייה. כן, מסופר, אומרת הגמרא, על יונה בן אמיתי, שהיה מקבל רוח הקודש כשהיה עולה לירושלים בשמחת בית השואבה, ונקראת שואבה כי היו שואבים משם רוח הקודש, שנאמר, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כלומר, השאיבה של המים, השתייה, זה בעצם מקביל לנבואה. כיוון שחרב הבית הראשון, איבדנו את הנבואה. ולכן אנחנו גוזרים על עצמנו איסור לא רק של אכילה, אלא גם איסור שתייה בתשעה באב. הדבר השלישי שאירע בתשעה באב זה חורבן בית שני. בית שני אמנם לא הייתה בו שכינה, אבל הייתה בו טהרה. הייתה נוהגת אז כחובה מה שנקרא תבילת עזרה, שאם אדם יצאה תומה מגופו, הוא לא יכול להתפלל או ללמוד תורה עד שהוא תובל. וכך אנחנו מוצאים בחפירות ארכיאולוגיות הרבה מאוד מקוואות דווקא מתקופת בית ראשון ולא דווקא מתקופת בית שני ולא מתקופת בית ראשון. הדבר הזה בא לומר שההקפדה על הטהרה הפכה להיות נושא מרכזי בחוויה הדתית של אבותינו בימי הבית השני. כיוון שהבית השני חרב, אז אנחנו גוזרים על עצמנו איסור רחיצה, כי זה מה שעבד מאיתנו. הרחיצה המתהרת את האדם, זה עבד לנו עם חורבן בית שני. אז בכן יש לנו אכילה, שתייה, רחיצה. אכילה כנגד חטא המרגלים, שתייה כנגד חורבן בית ראשון, רחיצה כנגד חורבן בית שני. ויש לנו עוד שני דברים, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. נעילת הסנדל אסורה בתשעה באב. סנדל זה הצורה הרגילה של נפלים. תסתכלו במסכת נידה, יש שם פרקים שלמים על דיני נידה של מפלת, אישה שמפילה את פרי בטנה, והביטוי שם במשנה זה הפילה סנדל. הניסיון של בר כוכבה וחורבן ביתר זה היה הפלה. זאת הייתה הפלה משיחית. זה לא הצליח. כן, בר כוכבה היה אמור להיות המשיח. המשיח נקרא בגמרא במסכת סנהדרין בשם בר נפלה, בין הנפלים. סוכת דוד הנופלת. וגם התלמוד במסכת שבת אומר שסיום הסיום של בסוף ימי השמד הייתה הגזרה של סנדל המסומר, שבגלל איזה התהפכות של סנדל, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אז נהרגו הרבה מישראל. כיוון שאם כן איפלנו סנדל בתקופת בר כוכבה, אנחנו אסורים בנעילת הסנדל בתשעה באב. ומה אם נחרשה העיר? כן, זה היה טקס שהיה מקובל בעולם העתיק, כשרצו לציין שמקום לא ייבנה יותר לעולם, היו חורשים אותו וזורעים מלח בתלם. אז נחרשה העיר. מה זה לחרוש? לחרוש זה משל לתשמיש. לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. כלומר, החרישה היא ציון, היא סמל לזוגיות. כיוון שהזוגיות בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא הופרה על ידי זה שנחרשה העיר, לכן תשעה באב אסור גם בתשמיש המיטה. כנגד חמשת התקופות וחמשת החסרונות שנולדו בתוכנו בעקבות המאורעות של תשעה באב. יש מנהג אצל חלק גדול מהקהילות בתשעה באב לקרוא את ספר איוב, גם מובא ברמה, שזה הספר שמותר לקרוא בתשעה באב, וגם תראו שם, מעניין מאוד, יש חמישה דוברים בתוך הספר, והם אליפז, בלדד, צופר, אליהו ואיוב עצמו. וחמשת הדוברים האלה הם גם כן כנגד חמש התקופות של עם ישראל. אליפז פועל כנביא. זאת אומרת, הוא דומה לאבותינו שהתיישבו בארץ ישראל בימי הבית הראשון. הם היו נביאים. בלדד הוא איש שסומך על מסורות. במובן הזה הוא דומה לאבותינו בימי בית שני, שאומנם כבר לא היו נביאים, אבל היו סומכים על המסורת של התורה שבעל פה. צופר הוא לא נביא ואין לו מסורות, הוא פשוט פילוסוף. מי שקורא את ספר איוב רואה שצופר הוא אדם שסומך על שכלו וגם לא מגיע רחוק. הוא סוג של פילוסוף. הפילוסופיה זה מה שהתפתח בעולם אחרי החורבן. כשכבר אין נוכחות של השכינה בעולם, אז הפילוסופיה תופסת את המקום. מה עם אליהו? אליהו הוא מיסטיקאי. כן, בעולם שבו הפילוסופיה לא מספקת מענה, קמים מיסטיקאים. ואם תסתכלו בספר יוב, תראו שאליהו מדבר כמו איש מיסטי, שיש לו אינטואיציות גבוהות, וזה בעצם מה שהתפתח בזמן הגלות, שהמיסטיקה התחילה לתפוס מקום מרכזי, ואיוב עצמו הוא כנגד כנסת ישראל, שנותרה כבתולה חגורת סק על בעל נעוריה, אז כך שגם המבנה של ספר יוב דומה גם למבנה של חמשת הדברים שיראו את אבותינו בתשעה באב, וגם למבנה של חמישה העינויים שאנחנו מתענים בתקופה הזאת. אז אם אני מסכם מה שראינו עד עכשיו, הבנו שהמקדש והטבע הם בהתחלה בניגוד, והציפייה היא של הפיוס בין הקדושה לבין הטבע, וזה נעשה על ידי אסטרטגיה היסטורית דיאלקטיקה של בית ראשון, בית שני, ובעזרת השם אינשאללה בקרוב ימינו, בית שלישי. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שהדגשתי, זה האופי של האורגניות הקוסמית של האדם בזמן שבית המקדש קיים. שהאדם משתף בעבודת אלוהים שלו, לא רק את עצמו, לא רק את נשמתו, אלא כל העולם החי והצומח והמדבר, כל ההוויה כולה. והדבר השלישי זה שיש הקבלה בין מה שעבד לנו בתשעה באב לבין חמשת העינויים שאנחנו מתענים בהם בתשעה באב ובין חמשת הדוברים בספר איוב. כל הדברים האלה שדיברנו עד עכשיו הם עדיין רלוונטיים כיוון שהמקדש לא נבנה. אבל בשנה הבאה בעזרת השם יתברך אנחנו נוכל להסתכל על ההקלטה של השיעור הזה ולמלא שיחוק פינו, כי אנחנו נראה בעזרת השם יתברך את המקדש בנוי על מכונו. תודה רבה לכם, ואני מצטער על ההפרעות הטכניות שהיו במהלך השידור. שלום לכולם.